הדבר הראשון שאני שואל את עצמי לפני השיחה הזאת זה ברצינות, מי אתה? אתה נותן פה שיחה לכולם, אתה כבר במצב כזה טוב שיכול להגיד לאחרים מה טוב ומה פחות טוב. אני ממש יודע את קטנותי ואת חולשותיי, את נפילותיי ואת נמיכות חומתי. זה ממש ברוך השם, אני חושב שאני יודע. אחד היתרונות הגדולים של המיקרופון, שאני הראשון ששומע. אני מרגיש שהשיחה הזאת מדי שנה פחות ופחות פשוטה לי. ובאמת מאוד התלבטתי עד שעות לפני הצהריים, לתת את השיחה, לא לתת את השיחה. זה מכמה סיבות. קודם כל, שנה שעברה הייתי במידה רבה בשבתון, אני לא נמצא בישיבה, אז טוב, תגיד לאחרים מה לא היה בסדר בשנה שעברה. נקודה שנייה, אני מרגיש, אני מנסה את זה בלשון עדינה, תחושה לא נוחה, שבעצם במקומותינו, אני מתכוון בישיבה הזאת, שיחת המוסר השנתית. זה יש יוצא מן הכלל שמוכיח את הכלל. במקומותינו מוסר לא מקובל. במקרה הטוב יש שיחות חיזוק, יש שיחות עידוד, אבל שיחת מוסר זה לא כל כך שייך. וכשזה הופך להיות השיחה היחידה שמוגדרת כך, אני לא יודע אם אני רוצה להיות במשבצת הזאת. אני באמת מרגיש, תכף אני אזכיר את מורנו הרב, אני כפרש משתנו, שחלק מהעולם הרוחני הוא עולם מחויבות, הוא עולם שהקדוש הוא מופיע ממנו. וייתכן מאוד שבדור הזה השפה הזאת כבר פחות מקובלת. שפה של התחברות, שפה של רצון, הבנה, כדאי, נחמד, הרבה יותר מדבר. ויש יתרונות גדולים לעמדה הנפשית הזו. אולי יש הבדל בשפה, אולי יש הבדל ביעדים. אני גם רוצה לומר בכנות, תוך כדי הסתכלות בעיניים על כולם, אני משלם מחיר אישי מאוד כבד על השיחה הזאת. אחד כזה עם זקן ארוך, יודע לתת מוסר, כשצריך להתייעץ עם מישהו, זאת הכתובת האחרונה, מה נגיע אליו, הוא יודע לתת מוסר. זה לא כתובת. אנחנו רוצים אנשים מכילים, אנשים מלטפים, אנשים מבינים. אני אומר את זה בלא שום ציניות. רוצים מישהו שככה לא כל כך יתייחס אל האמת, אלא קצת להעצים את הטוב. אני באמת בכנות שגם על עצמי אני משתדל לעבור תהליך לזה. אני חושב שהעצמת הטוב היא אחד הדברים המופלאים שיש ביכולתנו לעשות בעולם. אני גם לא רואה שום סתירה בידיעת האמת ואמירת האמת והעצמת הטוב, להפך, אני רואה בזה השלמה גדולה. ועדיין השפה שאני בדרך כלל מדבר היא יותר חדה, פחות מורכבת. זה לא שכל האפשרויות נכונות, אולי יש בכל אופן דברים שצריך להגיד אותם בצורה חדה. למה בכל אופן לתת את השיחה? ניגשו אליי כמה וכמה תלמידים ואמרו לי, נכון, זה נכון, הייתם בשבתון, אבל יש עדיין היבטים כלליים של הישיבה שראוי לשמוע אותם. אני יכול להגיד שלפני השיחה, אחד הדברים שבדקתי את עצמי מאוד ברצינות עד כמה השיחה נובעת לא ממקום של כעס חס ושלום, אלא ממקום של אכפתיות ואהבה, ואני חושב שמשם היא נובעת. אני חושב שאין שום סתירה בין אהבתי את הישיבה ואת תלמידי הישיבה לבין אמירת האמת. כך אני נוהג בביתי כלפי אשתי וילדיי לפני יום הכיפורים. זאת אחת השיחות המשמעותיות שלהם. ואני לא חושב שאני חשוב בזה שאני לא אוהב לא את אשתי ולא את ילדיי. אני אוהב את כולם, אהבת נפש ממש. אני חושב שבגלל האהבה הזאת השיחה הזאת מתקיימת. יהוד אומר, באמת אני חושב שיש דברים שנאמרים כאן בשיחה הזאת שלא נאמרים בשיחות אחרות. בכל אופן בחרתי לומר אותה, אני מקווה שאין בזה צד של יצר הרע יותר מדי, שזה חשוב לי לתת את השיחה. אני מקווה ככה. ידועים דבר הרבה שיום הכיפורים הוא יום דין ורחמים. ב-42 שנה יום הכיפורים שעה 2 בצהריים מלחמה, ואנחנו יורדים לדרום. כל עיד שזה מבחינתי אירוע מכונן בחיים שלי, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. ברמה לאומית, מן הישועות הגדולות שידע עם ישראל, זה שזה הפך להיות אחר כך בחיי לדורות, זאת סוגיה אחרת ואין לי זמן לעסוק בה כרגע. מנקודת פתיחה כל כך קשה לניצחון כל כך מזהיר, אני לא יודע אם היו ניצחונות כאלה בעם ישראל בדור הזה. החוויה שלי הלאומית, כל התפיסה של קונספציה, היה סגן שהגיע לראש אמן ואמר, יש מלחמה, היועצים הסובייטים עוזבים את מצרים, טוב, הכל תרגיל. התפיסה הזאת מאוד מאוד מעסיקה אותי בימים האלה, גם ברמה הלאומית, וקונספציה בעניינים אחרים. המפגש הישיר עם חיים ומוות. ישיר ביותר, כשמטרים ממך מישהו נהרג ואתה נשאר בחיים, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא נטו, בלי חציצה, בלי מחיצות, בלי קליפות. תפילה היא מעומק הלב, התחנונים באים עם העמקים. זה שנשארתי בחיים, זה מחייר אותי. אין לי שום הבנה למה אחרים לא נשארו בחיים. אני לא מציע לאף אחד לנסות להבין. גדול מעלינו בהרבה. אבל אם אני נשארתי בחיים, יש לי פה משימה, ושהוא מצפה ממני למשהו. הרגשה עצומה שאתה עומד לפני השם, נטו. אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. הוא מתגלה לנגד עיניך. אני חושב שאחד ההיבטים של יום הכיפורים הוא ודאי עמידת עם ישראל לפני השם. אני חושב שכל אחד יכול לראות שעולם מסביבנו כמרקחה, מדינות מתפוררות, מדינות נחלשות, מאוימות על עצם קיומן, מאות אלפי פליטים באירופה, וזאת רק ההתחלה, ובאמצע יש איזה אי של שפיות, איזה אי של יציבות, איזה אי של ביטחון. איזו השגחה ישירה שאפשר לראות אותה בפשטות. האיומים על המדינה רק הולכים וגדלים, וחברינו בכלל מודיעים על זה בלי סוף. כמה שמשתדלים במערכת המדינית והביטחונית, צריך רחמים ותחננים לפני המקום. בעת הזאת, ביום הכיפורים הזה, צריך רחמים ותחננים לפני המקום. שם ישראל יזכה בדין, ושלא יהיו דברים קשים. זה על המציאות הרוחנית, הביטחונית, הלאומית, הכללית, הכלכלית. מבחינתי השנה הזאת מותו של רבנו, הרב יחושי הנראה כפרד משכבו, אני באמת מרגיש שזה עולם אחר. זה לא דרשה, אני אומר עכשיו. שהרמה שהעולם היה כשהרב היה, היא רמה אחרת. רמה אחרת של יראה, רמה אחרת של עמידה לפני השם, רמה אחרת של אחריות, רמה אחרת של רגישות אנושית, רמה אחרת של ענווה, רמה אחרת של שיקול כולל בכל דבר. שאדם שבכל הווייתו, בכל שנייה, עמד לפני השם. יום הכיפורים זה היום שעומדים לפני השם. במובן הזה מורנו היה כל יום עומד לפני השם. בכל הנסיבות, זה יכול להיות בשיחה פרטית שלך איתו, שמידת ההקשבה הייתה עליונה, עליונה, רצה להבין כל מידה שאמרת. ולא משנה אם זה ילד קטן או זה אחד, אם זקן ארוך. אצל כולם ההקשבה הזאת הייתה מרבית. זה כבוד הבריות שלו, זה גמילות החסדים שלו, הכנסת הרוחים, הצדקה. תחושה של שליחות מתמדת, שאדם משרת, עכשיו משרת. הוא משרת, הוא בגבוה משרת, כל רגע. זה לא שהוא הולך באיזשהו שלב משרת. זה שכל רגע הוא משרת, כל רגע הוא משרת את השם. לראות ולשמוע את רבנו מתפלל ביום הכיפורים ובוכה, ובתשעה באב להבדיל מתפלל ובוכה. לראות איך הוא עומד השם לפני השם לתפילה. לראות איך כל עולם המידות שלו, ככל שהייתה גדולה גאונותו בתורה, כך גאונותו במידות, ומחויבותו לעולם המידות הייתה גדולה לא פחות. לא ויתר לעצמו על כלום. שאף באופן בלתי פוסק לשלמות כלשון הרב ואות התשובה. צליח להעמיד אלפי תלמידים בארץ ובחוץ על הארץ. אלפי אנשים שיעסקו בעשייה ציבורית ופרטית. צליח להשפיע השפעה מכרעת על הציונות, איך היא נראית, ובפרט הציונות הדתית בדור הזה. זה עולם אחר, אפשר להעריך בזה הרבה ולא נעשה את זה עכשיו. מטרת השיחה היא לנסות להתבונן באיזשהו מבט על, בתצה, מלמעלה, על עצמנו. איך אנחנו נראים, במה אנחנו טובים, בענווה גמורה, במה אנחנו טובים. ובמה אנחנו רוצים להיות יותר טובים. ואם בסופה של השיחה אני באופן אישי או מישהו מן השומעים יחליט לקחת אחריות על משהו, לשנות משהו בתוכו, בהסתכלות שלו, במחשבות שלו, בהרגשה, בדיבור, במעשה, באופן אישי או ביחס לישיבה או ביחס למשראל, זה היה שכרנו. תמיד מרגיש ש... בגלל להיותנו מופקדים לפחות על ההשתדלות, אנחנו צריכים לבוא בידיים נקיות לריבונו של עולם ערב יום הרחמים ולהגיד לו, תשמע, אנחנו את ההשתדלות שלנו אנחנו עשינו, אנחנו מבקשים גם את עזרתך. ועל מה שהיינו מופקדים עליו, אנחנו השתדלנו. אז זאת ההשתדלות הקטנה שלי בהקשר הזה. אפשר לעבור לאברה ויום הרחמים לבקש שירחם אם אנחנו משתדלים. אני חושב שמבחינת חשבון הנפש של כלל צוות הישיבה, אף אחד לא מינה אותי, אז אני לא שביח של אף אחד בדבר הזה. אני חושב שבאופן כללי, אנחנו כצוות צריכים יותר להשקיע, יותר להקשיב, יותר להבין את הדור הזה עכשיו, להתייחס התייחסות יותר אישית. אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו כצוות, יותר עבודת צוות, יותר אכפתיות בתשומת לב. אני חושב שברמה האישית אני צריך יותר הימצאות בבית המדרש, יותר ליזום קשר עם תלמידים, להגדיל את העין הטובה והדיון לקו זכות, יותר פתיחות. ואני יודע שלעיתים אני טועה. אני טועה בשיקול דעת, ברמה הפרטית, ברמה הישיבתית, בנושא כזה או אחר. אני אף פעם משתדל שהטעות הזאת תהיה בשוגג גמור. כשאני בא ללחון את הטוב ואת הטעון טוב יותר, אני רוצה קודם כל להציב את הדברים בפרופורציות הנכונות. אני חושב שיש במקום שאנחנו זוכים ללמוד בו המון טוב, המון טוב. חבל על הזמן, יכולתי להאריך בזה עוד הרבה. אני לא חושב שאני יכול וצריך להגיד באחוזים, אבל אנחנו מאוד 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 למעלה. בכל המובנים. ברוך השם, יש פה באמת ציבור עצום של אנשים נפלאים, רציניים, אנשים שאכפת להם מתורה, אכפת להם מהקדוש ברוך הוא, אכפת להם מהזולת, אכפת להם מהכל. ואני חושב שמבחינתי להיות במקום הזה זאת זכות אדירה. ואני לא מסייע את דברי כרגע בכלום. ועדיין, גם מישהו שהוא מאוד טוב לא מושלם. ובגלל שאנחנו לא מושלמים, יש עוד מה לעשות. יש עוד מה לעשות. ובאמת, גם אם בחלק מניסוחי הדברים יהיו יותר חדים מן המקובל במקומותינו, הם נובעים באופן מובהק ממגמה של העצמת הטוב, של הגדלת הטוב. והטוב עצום, כפי שאמרתי, להגדיל את הטוב. אני ממש מאמין שתוספת של אור מבארת הרבה חושך. זה לא שהיא לקראת הדבר הזה. היא עצמה, התוספת של אור, היא מבארת את החושך. אני רוצה להיות מאוד זהיר מהכללות. אני אציין תופעות ש... ייתכן שבודדים, ייתכן שיותר מבודדים, קשורים אליהם. אבל חז ושלום, אני חושב שברוך השם, הכלל הוא נפלא. כשאתה מציב יעדים, אתה לא רק לא מכחיש את הטוב, אלא בגלל שיצבת יעדים, אז כל ידיעת הטוב מאפשרת לך ומזמינה אותך לקומה נוספת. אני רוצה להתחיל, אני חושב, אולי בצד הכי חזק של הישיבה. זה הצד שזאת באמת מעצמה של תורה. אני חושב שיש כיסוי מלא למילה הזאת. מעצמה של תורה. אימפריה של תורה. זה בהיקף, זה בעומק, זה ברמה, זה ברצינות. וזה תחומים רבים של התורה. זה גם בגמרא, בעיון ובבקיאות, זה גם בהלכה, זה גם בתנ"ך, זה גם במחשבה. ברוך השם. זה שהמקום מהווה אבן שואבת ללא מעט תלמידים מבוגרים ואברכים שבאים לישיבה ללמוד, לכל הציני זה לא רק בגלל הדירות. זה בגלל שיש פה מקום שאפשר ללמוד ממנו תורה. ואני לא חושב שיש כל כך הרבה מקומות כאלה שהם אבן שואבת. זה מקום שהעמיד במשך השנים אלפי תלמידים ותלמידי תלמידים בארץ ובחוץ לארץ. זה מקום שהשפיע על מאות רבות של משפחות לעלות לארץ וכאן לחיות את חייהם. זה מקום ממנו יצאו בוגרים שבאמת ממלאים תפקידים בכירים ביותר בכל העולמות, בעולם החינוך ובעולם התורה ובעולם המשפט ובעולם המדע ובעולם הרפואה. המכללה שצמודה לישיבה היא המכללה הדתית הגדולה בארץ, שהתואר הראשון והשני שהיא מוציאה היום בהרבה מאוד מקצועות רק הולכת וגדלה. והתרומה של הישיבה לציונות הדתית ברצינות, במתינות, בשיקול הדעת, בצבע המיוחד של בית המדרש הזה, אי אפשר להעריך את עוצמתה. וברוך השם, אני חושב שמי שבא ביום רגיל בהרבה מאוד שעות בבית המדרש רואה את זה, מרגיש את זה. כשאני מדבר אחרי משאול, מה משך אותך לבוא לפה? אז אחת התשובות שאני שומע מהרבה, פה לומדים ברצינות, לומדים ברצינות, וזה דבר כל כך נפלא. ובזה אני אומר יישר כוח לכל אחד מהנוכחים בבית המדרש, וגם אלה שלא נוכחים בבית המדרש. יישר כוח עצום על ההתמדה, על המסירות, על הרצינות. ברוך השם, בזכותכם, הרי הישיבה זה לא הישיבה, הישיבה זה התלמידי, לפני הכל. בזכות החבורה הזאת, הלימוד תופס פה מקום אדיר. האמת שהייתי שמח לעוד הרבה יותר. לעוד הרבה יותר תורה. אני נוהג להגיד שחמש שנים זה יפה, אבל זה ממש לא מספיק. זה לא מספיק. מה זה חמש שנים שמתוכן שנה וארבע בצבא? כמה נשאר נטו? אדם יכול להגיד שזהו, זה הספיק, עכשיו הוא טבול בתורה, עכשיו התורה מחוברת בעירוי אל אדם, זהו, הוא, התורה, היא כבר חלק מחייו. אני באמת חושב שזה לא מספיק. ולצערי אני אומר את זה בכאב. ובשנים האחרונות אני חושב שעוד יותר בכאב. שמעטים התלמידים שממשיכים עוד שנים. השיקולים למה לא להמשיך הם מובנים. כמובן, כל אחד רוצה ללמוד, לצאת לחיים, שיהיה לו מקצוע. ועדיין, הייתי שמח מאוד מאוד שבשיעור ו' תהיה כמות יותר גדולה של תלמידים, ואני מאוד שמח על כל אחד שנמצא. וזה לא מובן מאליו שחמישה תלמידים נשארים בשיעור ו' זה דבר רגיל. הייתי שמח שיהיה הרבה יותר, וגם בשיעורים אחרי זה. וברוך השם יש פה תוכניות כאלה ואחרות, ותוכנית מלאה וחצי תוכנית. ואני חושב שזה דבר גדול שיש בישיבה, שמאפשרת למי שרוצה באמת להתחיל את הלימודים שלו מחוץ לכותלי הישיבה, שיוכל להמשיך בתוככי הישיבה. בתנאי שעשה את זה ברצינות, שיהיה בתוכנית כאן שמחייבת אותו. לגבי הלימוד עצמו, להעיר מספר הערות. אני חושב שצריך להשקיע הרבה יותר זמן בכתיבת חידושי תורה. כל אחד לפי דרגה דילי. בשיעור א' זה יותר סיכומי, בשיעור ב' זה כבר יותר חידושים, בשיעור ד' זה עוד יותר, וככל שעולים יותר זה יותר. אני חושב שלא עושים את זה מספיק. אני חושב שמשמים בזה מחיר גדול. מחיר גדול גם באהבת תורה, בהתקשרות לתורה, ביצירה בתורה. ואני מזמין כל אחד שיחשוב ברצו על מה הוא רוצה לכתוב, מה הוא אוהב, מה הוא שמח שהוא יכתוב. הייתי שמח שתהיה התבוננות יותר מעמיקה בשאלה מה גורם לי לאהוב את התורה. האם אני יכול להשקיע יותר כדי לאהוב יותר את התורה, שהתורה תהיה נביאה פנימית, שזה לא יהיה משהו קיצוני, שאתה רציני, אז אתה 5 שנים פה, אתה לומד תורה 5 שנים ברצינות, עזרת את בית המדרש? נו, באמת. עכשיו יש מקצועות אחרים, יש חיים, יש עבודה, יש אישה, יש בית. שהתורה תהיה משהו שמנביע את האדם, שנותן לו כוחות, שנותן לו ברד בעיניים, לא ל5 שנים, ל80 שנה. אין לי פטנטים. אני לא חושב שלמי שיש פטנטים. אני חושב שאדם צריך להיות מודע שזה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שהתורה תנבע מתוך, שזה יהיה משהו שהוא חי אותו, נושב אותו. לא באופן זמני שהוא עושה בי, אני כבר אחרי. אלא משהו שרק הולך ומתגבר, כמעיין המתגבר. הייתי שמח שילמדו הרבה יותר הלכה. אני מתכוון לכולם, לא לכל גדרה. הלכה זה לא רק לדעת את התורה. הלכה זה גם האפשרות לחיות את התורה לפני השם כל רגע. שכי כשאתה מתפלל באופן מדויק, או שאהבת הרע שלך, או כיבוד ההורים שלך, הוא מדויק, אז השם נמצא איתך בדרך. לקיים את ההלכה זה לא רק לדעת מה רצון השם בזה, אלא לחיות אותו. זה בדבר הזה, התורה הזאת היא חיה, היא לא משהו תיאורטי, היא משהו קיומי שיכול להתחדש מדי רגע, שאתה יודע מה המציאות שלו. בהמשך למה שפתחתי, אני חושב שצריך להשקיע הרבה יותר בלימוד מוסר, לא מחשבה, לא אמונה. אני לא מתבייש להגיד במיקרופון מוסר. לימוד מוסר, כן. גדולי עולם הרב קוק, כמה הוא התפלא שבנו הרב צבידה לא חזר למסילת ישרים כך וכך פעמים. זה גדול, אחד מגדולי הדורות האחרונים. אז הרב קוק כן, ואנחנו לא. אנחנו כבר, ברוך השם, עברנו כבר את המדרגה הזאת. אז יכול להיות שמישהו מסילת ישרים, הסגנון, לא מדבר. טוב, מה חסרים ספרים? עזבו ספרים, חסרה התבוננות. מה חסר לאדם לסגור את הספר 5 דקות ביום ולהגיד מה אני רוצה, איפה אני מתקדם, מה אני רוצה להטיב בעולם הזה, במה אני רוצה להיות אדם יותר שלם. זה מעסיק אותנו, זאת שיחה פה בבית המדרש, זה שיח ברמפה, זה בחדר האוכל, זה בחדרים, זה בשבתות, זה בימים טובים, זה מעסיק אותנו. זאת שאלה שעומדת לפנינו ערב יום הרחמים, שאנחנו עומדים לפני השם להגיד, אני רוצה להיות פה בעולם הזה יותר טוב, יותר שלם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נותן לי חיים, להיות יותר שלם. אני חושב שכל אחד צריך להגדיר את עצמו מצד אחד, מהו מקום שליבו חפץ? מהי התורה דילי? מהי התורה שלו? מצד אחד. ושם להשקיע. ומצד שני, לא לזלזל בלימוד התורה עצמה גם בלא חידושי. גם בלחזור על מסכת. וואו. מי שנלחם בהלכה, זה מושג שהוא מבין אותו. כשאתה חוזר על החומר. ואני משוכנע שהמבוגרים שנמצאים פה בבית המדרש מבינים בדיוק מה אני מתכוון. שכשאתה יום לפני המבחן וחזרת וחזרת ואתה יודע את התורה, אתה לא מגמגם, איזו שמחה, איזה סיפור. ולא פעם אני שואל אנשים, תגיד, אתה לומד להיות, מה אתה זוכר בחמש שנים האחרונות? נו, אני קורא לזה פינות עגולות. אתה זוכר בערך. כשאתה חוזר, אתה חוזר, התורה הופכת להיות חלק ממך, החיים עם השם המחל. אז בחסדי השם הלימוד תופס כאן מקום מרכזי, וזה נפלא, ואני רק מתפלל שכל אחד ישתדל גם בדבר הזה להוסיף עוד קומה, עוד לבנה, עוד תוספת. ואשרנו שאנחנו זוכים לזה. אני מרגיש שבמידה רבה הלימוד לא מחובר מספיק למה שנקרא עבודת השם. מורנו הרב, הרי כברת משתבו, לא הייתה שום הפרדה בין לא רק הגאונות אלא השקעה בתורה להשקעה במידות. זה היה פשוט לו. הרי הגאונות שלו בענבה לא הייתה קטנה מהגאונות שלו בתוספת המדרשי הלכה ירושלים בעלי ראשונים ואחרונים על הסדר, כולל שולחן ערוך ונושא כלים. המידות שלו לא היו פחותות מהידיעה שלו בתורה, ועדיין זה היה עולם אחד. האם זה רק בגלל שהוא היה כל כך גבוה שכל היה אחד? אני לא יודע. אני מרגיש שבסתמה זה לא מובן מאליו. יכולה להיות מציאות שאדם שהוא במובן הלימודי תלמיד חכם, אבל האנוכיות שלו והגאווה שלו מתקרבת לגודל החוכמה שלו. יכול להיות דבר כזה. ייתכן דבר כזה? מה? זה עולמות, זה פלגים על דיבור, זהו. אני יכול לעזור לסוגיה בכתובות, במציע, איפה שלא נוכל. ותכלס, זה שאני מסתכל על כולם ככה, מאיזה מבט על, תיתכן כזאת הפרדה? אני חושב שההפרדה הזאת לא תיתכן. ואני מרגיש שבדבר הזה יש לנו עוד מה לעשות. ומה לעשות? הרבה. אני מזכיר לכם, אני אומר את זה קודם כל לעצמי, אבל אני אומר את זה בכל רם במיקרופון. הגדרת המשימה צריכה להיות לא רק לגדול בלימוד תורה, אלא לגדול כבן תורה, לגדול כאדם שחי חיי תורה, לא בגיל 22, בעזרת השם בגיל 92. זאת צריכה להיות המטרה, שהחיים כולם הם חיי תורה. אני חושב שזאת ההגדרה, זאת המשימה. ומי שנמצא בסוגיה ולא רגיש שחברו קשה לו, אז הוא לא. אז בדבר הזה הוא לא. נדמה לי, ואני כמובן מזמין כל אחד אחרי השיחה וההמשך, בדרך כלל השיחה הזאת אחד החסרונות שלה שבעזרת השם מוצאי יום הכיפורים יוצאים לבין הזמנים. זה גם היתרון שיוצאים לבין הזמנים. אבל אם רוצים לדבר, אז במקרה הטוב מדברים בזמן חורף. אני מזמין כל אחד להתייחס לשיחה באופן אישי. נדמה לי אני יודע אם אפשר לקרוא לזה תכונה, אבל הכישורים הכי נחשבים כאן בבית המדרש זאת הלמדנות. מי שהוא למדן הוא בפסגת הערכה החברתית. הלמדן, מי שמסוגל באמצע שיעור כללי לשאול שאלה שמי שמעביר את השיעור נתקע, זה באמת הוא בפסגת החברה. האם המתמיד הוא גם במקום הגבוה הזה? הוא ממש לא למדן, אין לו יכולות כאלה, אבל הוא ממצא כל רגע. אתה רואה מתי שאתה בא לבית המדרש, אתה בא ב-6:30 בבוקר, אתה ב-12:30, הוא נמצא והוא לומד. הוא גם זוכה לאותה הערכה חברתית, או שאולי, אולי פחות, כי הוא לא למדן, כי הוא לא נתן לו את זה. הוא לא כזה שפיץ, אבל הוא לומד כל רגע, לומד ברצינות, מתקדם ברמה שלו, הוא מתקדם. הוא גם זוכה לערכה חברתית. מה היחס בין הלמדן, שוב זה מילות קוד, כן, שיש בהם הרבה הכללה והרבה הגדרה לא מדויקת, האם הצדיק הוא גם במקום של הלמדן או שהוא פחות? כשכל אחד צריך לענות לעצמו, קודם כל בינו לבין עצמו, איך הוא מתייחס לכל אחד מן הדברים האלה, מה המקום של הלימוד והדעת, מה המקום של ההשקעה, מה המקום של תיקון המידות. כל אחד יבדוק מה יקר לו יותר, וגם זה לא צריך להיות זה יותר מזה, אבל עד כמה זה בעל ערך בעיניו, שהוא צדיק אבל הוא צדיק אבל הוא מתמיד, אבל הוא לא שפיץ. ואותה אני חושב שיש לדבר הזה משמעות אדירה, לא לעת הזאת, בוודאי גם לעת הזאת יש משמעות אדירה לשאלה הזאת בגיל 30, בגיל 50. אדם צריך לעשות את החשבון. אני חושב שמי שהכין את עצמו כאן בישיבה לחיות חיי תורה, שתפילה חשובה לו וגמילת חסדים חשובה לו ועולם המידות חשוב לו, הסיכויים שהוא ישפיע בלימוד תורה נטו בגיל 50 הם פי 10 ממי שמבין שהכל הכל הכל מתמקד רק בלימוד. אין לי ספק בזה. ודיברתי עם כמה אנשים, שאלתי את דעתם, אמרו לי כן, הם ודאי מסכימים, זה פשוט. אז מה, לא רק שמצד האמת זה נכון, איזה משתלם, זה כדאי. אני רוצה לשאול בכל רע, ואני שואל את עצמי כאיש צוות וכתלמיד כאן בבית המדרש, ואני שואל גם אתכם, האם אנחנו כולנו, אני מזכיר לכם, אני ממש לא מוציא את עצמי מן הכלל, מתייחסים ברצינות, בהקשבה המתאימה, ברגישות המתאימה, בהבנה המתאימה, למי שקשה לו ללמוד פה בעיון? ניסינו פעם לדמיין שכולם שם שורקים את בעל המאור ואת הרמב"ם, והוא עוד לא את הגמרא לא הצייר, אבל מה הוא מרגיש? איזה חוסר ביטחון, איזה תסכול. אנחנו איתו, אנחנו כצוות איתו, אנחנו כחברים איתו. האם מישהו מהלמדנים בשיעור אמר לעצמו, אולי, לא בסדר בוקר, אבל אולי אחרי הצהריים אני אשב איתו קצת, נשב קצת, ננסה קצת להעלות את הרמה. אולי אנחנו כצוות וכל אחד מן הרמים והמשליחים וראשי ישיבה צריכים להשקיע לא פחות, אולי יותר, בתלמידים החלשים והחזקים. זאת סוגיה, זאת סוגיה רוחנית, חינוכית. אבל אני אומר אותה בכל רם, אני משתדל להעמיד את הדברים כהווייתם. מאחוריי, לא כתוב שיביתי כזה נכון. או זרו לצל, כתוב שיביתי בימים כתיקונה. אבל אני משתדל להיות בשיביתי כרגע. מי שפה יותר חלש, הוא גיבור ממש. הוא מצליח לשרוד פה 5 שנים, וואו, זאת גבורה ממש. כי כל מי שמסביר, בלי הנהרה, ברוך השם, היכולות שלו, הרווי על כולם. הפסיכומטרי זה בין 780 ל-800. שם הוא נמצא. אז גם בגמרא שם הוא נמצא. היכולות שלו בלי הנהרה. אבל אין לו את היכולות האלה. אבל יש לו את ההשתדלות הזאת. אני תמיד אומר בשיחות לפני הצבא, פתאום תגלו שבלי שבבית המדרש הוא לא הלמדן, אבל יכול להיות שהוא יהיה האדם הכי קרוב אליכם, כי הוא נשמה, כי אכפת לו מכם, כי יש לו רגישות אנושית, כי הוא רציני, כי הוא אדם שאוהב את הבריות ואכפת לו מכל אחד. האם יכול להיות שיש תלמידים שחושבים, אני שואל, שללכת לפרויקט של החסד זה לבטלנים, זה לחלשים, אלה שיש להם יכולות, חס ושלום, לא יצאו מבית המדרש לכם. מי ש... נו, בין כך ובין כך, לא מצליח כל כך, אז שהוא יעשה חסד. כן, באמת, כידוע בהלכה יש משפט יכול להיעשות בידי אחרים. האם יש פעמים שהוקימתא הזאת בהלכה, היא הוקימתא בהלכה, היא הופכת להיות סוג של דגל יכול להיעשות בידי אחרים? אז אני פתור. מי שחזר בלימוד, חבל לבזבז אותו בחסד. האם ייתכן שהשקעה גדולה בלימוד, שבדרך כלל מביאה לידי ביטוי בעיקר את היכולות השכליות שלנו, יש פעמים שיכולה להיות על חשבון כוחות אחרים בנפש, על חשבון רגש, על חשבון דמיון, על חשבון יצירתיות, על חשבון ביטוי אישי, על חשבון שמחה, על חשבון ביטחון? אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמי. אני עכשיו פונה לכל הלמדנים, שזה רוב רובו של הציבור פה. תשאלו את עצמכם, באמת אתם חושבים, מרגישים, שאתם מביאים לידי ביטוי את כל כוחות הנפש שלכם? מה, כזה הוא סתם נתן לנו רגש? הוא סתם נתן לנו דמיון? מה, זה סתם, הוא בזבז את העניין הזה? או שלא, הוא נתן כי בדרך הזאת אפשר גם לעבוד אותו, בשלמות, בדמיון, ברגש, בשמחה? מה זה, מי שכבר נמצא בלמדנות הוא פטור מזה? הוא לא זקוק לזה? כל בני אדם צריכים את זה, אבל הוא לא. אני חושב שהבנה פשוטה שכולנו ללא יוצא מן הכלל זקוקים לזה, צריכים את זה. אני רוצה לדבר על היבט נוסף. תחושתי החזקה מאוד שבמידה רבה בית המדרש הזה עם ההישגים הפלאים שלו בעצם העמיד את היחיד בפסגת מעריה. ברור לכולם עם ישראל מאוד יקר, אבל המיקוד של המאמץ של הישיבה שכל אחד ימצא את כוחותיו הטוב, וזה נפלא. כי מי שממצא את כוחותיו הטוב, אז הוא יכול להיות עובד השם מופלא. אבל האם יכול להיות שהדבר הזה בלא נשיא, הבן דוד של הדבר הזה קוראים לו אנוכיות? האם יכול להיות שהבן דוד של הדבר הזה קוראים לו התנשאות? האם יכול להיות שהבן דוד של הדבר הזה קוראים לו שיפוטיות יתר? האם יכול להיות שהבן דוד של הדבר הזה קוראים לו תחרותיות או קנאה או צרות עין? אני מציע שכל אחד יתבונן. אני לא אמרתי אמירה, אמרתי שאלה למחשבה ולהתבוננות. תחושתי, אני לא סתם העליתי הנושאים עליו, שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו כמה הדבר הזה אכן מצוי והוא תוצאה נלווית של העניין, או שהוא לא מצוי. כמה מילים בנושא התפילה. תפילה בכלל, אני חושב שאדם ערב יום הרחמים, שזה יום שבמרותנו היום אין מקדש, אז רובו ככולו הוא תפילה, נפרד במקומותינו, שהעסקה היא מאוד קצרה. תפילה זה משהו קיומי לנו. כל יום אנחנו מצפים לרגע הזה, מחכים מה נעשה בו, מה יתרחש בתפילה. אנחנו מתכוננים לתפילה. אנחנו משקיעים מה שנדרש על מנת לדבר עם השם כל יום שלוש פעמים. מגיעים קצת לפני, חושבים קצת לפני מה רוצים להגיד. או שתפילה זה אחת מצוות, כי רוב הראשונים כידוע לרבנן. אז אנחנו מתפללים, אנחנו סך הכל ילדים טובים, רוצים לעשות מה שהשם מבקש, אבל זה לא מחיה אותנו, זה לא הופך אותנו להיות רוצים להיות בתפילה ולא אחרי. אז אנחנו אומרים זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. האם ההשקעה שאנחנו משקיעים להבין עד הסוף את הרמב"ן על הש"ס, אנחנו משקיעים השקעה מקבילה לעסוק בתפילה ברצינות, או שיכול להיות שפחות? האם כלשון הכוזרי התפילה היא הפרי, זאת אומרת שהכל מוביל לשם? יש הרבה מה לעשות בענייני תפילה. גם בסוגיה נוספת שאני כרגע מצרף אותה כסניף, אבל אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה שבית מדרש, והגמרא אומרת בעצמה, במקום שמתפללים, שהיו לומדים שם מתפללים. האם התחושה של השייכות כאן למסגרת היא מזמינה את כולם ברצינות לשקול האם לפוצץ את המניינים ביישוב, או שבכל אופן להשתדל להיות כאן בזמן עם כולם? האם רק לומדים עם כולם ומתפללים זה לחוד? בימים טובים, בשבתות, בימי חול. נוצר לדבר על בינות חסדים, לכמה רמות. קודם כל, בבן אדם החברו הפשוט, האם אדם משקיע בלפתח את העדינות והרגישות שלו לזולת? האם זה חלק מן המשימות? כשאדם יהיה לו רגישות שאם חברו לא מרגיש טוב, הוא לא צריך להגיד לו, הוא כבר הרגיש, הוא כבר הבין לבד. לו באמת תשומת לב, עדינות להבין שזה יכול להיות בחדר האוכל או בחדר שלו, או במי שיושב לידו בית המדרש, או במי שהוא נתקע איתו בתור לחדר האוכל, שהוא רואה שהוא לא בתור. לא, הקדוש הוא הזמין אותך עכשיו, הנה, אתה יכול לתת לו את השמחה שלך, את הביטחון שלך. בסעיף הזה אני רוצה לצרף נקודה נוספת, זה ביחד לישיבה כולה. תראו, לטוב ולמותר, ויש בזה בוודאי גם דברים טובים, התרגלנו בישיבה כאן, שמשרתים אותנו על כל מה שזז ולא זז. על הניקיון בבית המדרש, על הניקיון בפנימיות, לתחזוקה, על המטבח, על המשרד, על כל דבר עושים לנו כמעט כמעט הכל. טוב, כשעושים לך הכל, אז אתה לא נדרש לעשות יותר מדי. האם יש לנו אכפתיות מבית המדרש במובן הרחב של המילה, כמו שיש לנו אכפתיות מעצמנו? האם בעלי התפקידים, שתכף אני אתייחס אליהם ישירות, אני אגלה משרתו הרצום, האם מרגישים כולנו שאנחנו רק רוצים לחזק אותם בעמוקה שהם סוחבים, או שאנחנו מסתכלים עליהם בהתבוננות צרכנית מן הצד? נו, באמת, אתה בחרת את התפקיד הזה, זה בעיה שלך. האם בדבר הזה אנחנו ראש גדול כמו בעיון, או שאנחנו בראש קצת יותר קטן? האם נותנים כתף למי שלקח אחריות, או שעומדים מן הצד ומבקרים אותו על כל מה שזר? שאלה כואבת. אני אומר, היא כואבת כי המציאות כואבת. לא אמרתי את זה באופן תיאורטי. האם מישהו מודע לבזבוז הכסף? שאני יכול להגיד על עצמי, אני הקטן, בשעות קטנות של לילה אני עובר בהרבה חדרים פה, ואני, יש לי מסלול שבו אני מחווה את האורות באודיטוריום, בחדרים האלה, בזה. מה, רק אני שמתי לב, אני לא כלום, כן, אתם מבינים. אבל אף אחד פה ממאות, אף אחד לא נתת את דעתו למסגר ששם עובד, לחשמל ששם עובד, זה סך הכל, זה של הישיבה, זה לא פרטי. האם כל המסגרת הזאת בעיקר באה לשרת אותי? אני עומד במרכז ההוויה, היא צריכה לתת לי כל טוב, אבל באמת, באמת, אין לי מחויבות אליה. אני נהנה מכל רגע, אני נהנה מכל מה שנותנים לי, אבל מחויבות, טוב, יש כמה פרעים שבחרו להיות אחראים, אבל אני לא. אני שקוע בלימוד שלי. אני לא רוצה לצטט פה מקרה שהיה השבוע, רק כדי לא אוכל. אבל אני לא אמרתי כרגע משהו שהוא מחוץ להקשרו. חלק מן העניין הזאת, המחויבות למסגרת בכלל. לגבי זמני לימוד, דיברנו על התפילה, לגבי זמני לימוד, לגבי חופשות כאלה ואחרות, פרטיות של המשפחה, לגבי תפילות, לגבי שבתות. אם אנחנו מבינים שהעומקה הזאת שנקראת הישיבה, אני רוצה להשקיע בה כדי שהיא תהיה יותר יפה, יותר נעימה, שאני אוכל את החלק הקטן שלי לתרום לה. המעגל היותר רחב זה עם ישראל. אני רק מציף בכל רם דבר ששמעתי אותו כבר לא פעם. מה מערכת השיקולים בבחירת מקצוע? בדרך כלל התשובה העיקרית שאני מקבל זה מיצוי עצמי. מי שמספיק כן וישר, אחרי השאלה הזאת אני שואל אותו, תגיד, מה זה מיצוי עצמי? אז אני מגלה לא פעם ש... בזה תלויים הרבה דברים. למשל, חשבון הבנק הוא חלק מן המיצוי העצמי של האדם. למשל, הכבוד שמעריכים את העבודה הזאת, זה חלק מהמיצוי העצמי של האדם. האם יכול להיות שכל מי שברוך השם יש לו כבר תואר ראשון כשהוא מגיע לכאן והוא מתגייס למודיעין, האם יכול להיות שאחד השיקולים המכריעים שלו זה לא התרומה למדינה עכשיו, אלא מה אני אשתמש בשירות הזה כדי שאחר כך, אחרי השירות, אני יכול לעשות א', ב', ג', יקצר תהליכים. השירות הוא יחיטים זה כדי שאני אקדם את התואר שיש לי. או שלא, יש שיקול נטו להגיד, אני רוצה לתת את מה שאני יכול הכי טוב במדינה. למה? כי זאת המדינה שלי. כי זה העם שלי. מה שלא עשה ניגוש הרבי כל בוקר זה רק כי אנחנו קשה לנו עבודה זרה או העולם הנוצרי לא פשוט לנו. מה הכיסוי של לא עשה ניגוש? מה אני רוצה להיות שייך למדינה הזאת? מה אני מוכן להשקיע בה? במחשבות שלי, בתפילות שלי, במעשים שלי, בזמן שלי. כמה אני מרגיש חלק מהכלל, כמה זה חלק מהתפילות שלי, מהתחנונים שלי. ידוע לכם דעתי בקשר להסדר, אני אזכיר אותה פה במשפט אחד, בגלל השעה. אני אנסח את זה באופן מדויק כך, מי שמרשה לעצמו לשרת פחות משלוש שנים מלאות, אני חושב שיש רק הסבר אחד שיכול להתקבל על עניין דעתי. זה בגלל שהוא רוצה לשרת את העם שלו במשך 80 שנה. לא, 3 שנים. הוא לקח על עצמו את המשימה הזאת עד 120. שהתורה שהוא זכה ללמוד כאן, כשהחברים שלו שכבו בחמסינים ובחורפים בשלד, במערבים, באמצע אבות, הם היו, הוא למד פה. אני מקווה שהוא למד. וכשהוא למד פה, הוא אמר לעצמו, אני לומד למה, כי יש לי מחויבות אחרת. יש לי אלונקה, קוראים לה חיי תורה. ואני רוצה את האלונקה הזאת לשחות בכל מקום. במקום שאני עובד, במקום שאני גר, במשפחה שלי, באשתי, בילדים שלי, וכל מה שסובב אותי. זה מבחינתי ההסבר שמאפשר להבין למה לא שירתת 3 שנים. כי התורה כל כך יקרה לך וחיי תורה כל כך משמעותיים לך שאתה לא מוכן לוותר עליהם, והשנים האלה הם קריטיות, השנים הצעירות, וזה ברצף אתה לומד. אז אתה אומר, זה כל כך יקר שאני לא מרפא מזה. אם בהזדמנות הזאת רוצה להגיד יישר כוח עצום לכל בעלי תפקידים למיניהם, אני מקווה שאני לא אשכח אף אחד, לגבאים ולגבאים בימים האלה, אין לתאר איך נראה יום כזה, יום חול כזה, ערב יום כיפור, איך זה נראה. לקב"טים לאחרי שבת, לאוכל דף קשר, והרשבו לאחראים על השמירות, התורנויות, על מקומות בחדרים, בבית המדרש, על חברי כיתת הכוננות, לכולם אני מרגיש, קודם כל באופן אישי, אני צריך להגיד יישר כוח עצום. יישר כוח עצום על זה שלקחתם את התפקיד. יישר כוח עצום על זה שאתם מבצעים את התפקיד בכל הלב, באכפתיות, ברצינות, בהשקעה, על חשבון זמנכם הפרטי. יישר כוח עצום. ואני מודה לכם בשם כולנו על כל מה שאתם מאפשרים ועוזרים לנו שהישיבה תתפקד, שכולם, כל האחרים, יוכלו ללמוד בלי סוף. אני מיישר כוח לכל מי שקשור בדרכנו, זה אחד הדברים הנפלאים שיש בישיבה. וכל מי שיש לו קשר לעניין הזה, ואני לא מספיק בקי, אני אומר יישר כוח עצום. אני מיישר כוח עצום על כל קשר שנוצר בין ישראלים ובין חוצניקים, על הירוחים ושבתות ובחגים, על האכפתיות, על הרגישות לשאול, להתעניין. הרי אין משפחה לחלק מהם כאן. הרגישות הפשוטה הזאת, על הפעילות המשותפות, על הקשרים שלא צריך. אני חושב שיש שיפור גדול בשנים האחרונות בקשר בין השיעורים. פעם היה דיסטנס עצום, מישהו בשיעור A, וואו. היום ברוך השם, יאמר לשמחם של שיעור A במעלה, שברוך השם אין דיסטנס כזה. יישר כוח עצום על כל היוזמות הברוכות שחבר'ה לוקחים אחרים. אם זה השירה בסעודה שלישית או ריקודים, אני יודע. לא בעיני כולם זה לא צריכים. על קבוצות לימוד כאלה ואחרות, על אכפת לי בסידור ספריית בית המדרש, או עזרה בסידור חד האוכל, זה לא מובן מאליו. אני רוצה לומר מילה על היחס לרמי. ברוך השם, גדלנו בבית מדרש אצל שני גדולי עולם, שאצלם הכתר והכבוד היה לחי ולמי, והגאווה והגדולה היה לחי ולמי. זכינו לראות את זה במו עינינו, לחיות את זה. אז הסעיף שאני מדבר עליו עכשיו הוא ממש לא כבוד. זה מצידון. אבל לעתים יש כזה זלזול, כזה ביטול. יכול לעמוד ראש ישיבה להגיד משהו בשיחה, וכמה דקות אחרי זה, כפי שבעזרת השם יהיה בשיחה עוד כמה דקות, עוד כמה דקות אני מסיים בחדר אוכל, יגידו, אז הוא אמר, אז מה אם ראש הישיבה אמר? אז הוא אמר. אז במקרה הטוב, הטוב, זאת המלצה חמה. אם הרב משה ביקש כמה פעמים לסדר את החלומות פה, שלא יהיו דברים, אז בסוף היו צריכים עובדי ישיבה לעשות את זה. ביקש ראש הישיבה לא פעם, לא פעם עליי. ועוד, על הדרך, על הדרך הזאת עוד. יחס בביטול לשיחות, לדרישות המעטות שיש, וזה לא משנה, לא משנה אם מדובר בענייני ביטחון, בענייני סידור בית המדרש, בענייני בימים כתיקונים, שאתה זו אומר, אני מבין טוב יותר. אני יודע טוב יותר. זה ממש לא מחייב אותי. אני מרגיש שיש הבדל תהומי, תהומי, בין ביקורת בונה שבה נקודת המוצא של המבקר, אני באתי לסחוב איתך את העלנוקה, אבל אני רוצה להגיד לך, אני חושב שכדאי לסחוב אותה כך, מה דעתך? לבין מי שאומר, עזוב, ואתה ממש לא. זה הבדל תהומי מבחינתי. ברוך השם, אני חושב שהתחנכנו כאן, אצל שני גדולי העולם האלה, לביקורת. לביקורת בונה, לא לביקורת הורסת, לא לביטול, לא לדעות, שאתה אומר, אל תתחשב בזה, כלית אדם, כי לא נאמר כלום. אני חושב שבוודאי שהרמים צריכים להשתדל יותר בקשר עם כל תלמיד, ואני בראשם. אבל אני חושב שיכול להיות גם ציפייה מהתלמידים, שאם באמת רוצים קשר, אז גם הם ישתדלו קצת. נדמה לי לא מופרך לבקש את הבקשה הזאת. אני חושב שכולם יהיו נזכרים מזה. אני רוצה לומר כדוגמה, ותאמינו לי, ברוך השם, אני חושב שרובנו הרמים עסוקים מעל הראש. אבל יש פעמים שאתה משקיע בתלמיד שנים והוא מתחתן, וכאילו אתה יודע מזה. חברים, לא חסרות חתונות ברוך השם. באמת, זה לא הסעיף הכבוד. אבל תחשבו לעצמכם, מה כזאת? היה תלמיד פעם, לפני שנים, שביקש ללמוד איתי. למד איתי, למדנו, חברותא, מספר פעמים. לא הזמין אותי לחתונה. חברים, אני ממש לא נפגעתי באופן אישי, אבל חשבתי עליו, וואו, איזה מסכנות. מה, אתה כל כך כפוי טובה? אתה לא שם לב? מה, מי שמשקיע בך זה סתם? אתה לא... אני רק אומר את זה כדוגמה, רבותיי. אני מבטיח לכם, כל ערב שאני לא נוסע לחתונות, יש לי המון מה לעשות. לא חסר לי. ואני שמח על כל חתונה שאני יכול למצוא אליי. לגבי יחס לבעלי תפקידים בישיבה, השיפוטיות, הביקורת, הראש הקטן, הם פריירים. אז אני יכול להגיד להם מה שאני רוצה. זה בעיה שלהם. הם בחרו את זה. שיוכלו אותה במרכאות. סליחה לביטוי. זה עניין שלהם. זה אחריות שלהם. הישיבה היא לא שלי. הם לקחו על עצמם על חשבון זמנם הפרטי. זה בעיה שלהם. ולא משנה אם מדובר על סגירת הדלתו בבית המדרש מסיבות ביטחון. הוא מדובר על אחריות שווה לגבי סעיף כזה או אחר, או לגבי הגבאים בסעיף כזה או אחר. אותה אני כבר הרחתי הרבה, יש עוד דבר מלא להגיד, אבל אני צריך להפסיק. אנחנו עוברים ובזה אנחנו נסיים. אני חושב שזאת נקודה להתבוננות כללית, שכל אחד יחשוב לעצמו על מה יש לי פה מסירות נפש בעולם הזה. על מה אני רוצה להשקיע פה? קודם נתן לי עוד יום אחד לחיות. מה אני רוצה לעשות מעצמי פה? אני חושב זאת שאלה שבכל כלל מי שואל את עצמי ערב יום הכיפורים. מה השם דורש ממני? מה שמצפה ממני? האם אני מצליח להבין שיש לי ייעוד ואני רוצה למצות אותו, כי הקדוש הוא הזמין אותי פה והשאיר אותי בחיים עד היום הזה בחזיה של המורה. מה הוא מצפה ממני? יום הכיפורים הוא יום שאחת בשנה נכנסים לפני ולפנים. נדרשת המון כנות ואומץ להיכנס לפני ולפנים מעצמנו, מהמחיצות שיש לנו, מהבגדים שיש לנו, מהקליפות שיש לנו, לעמוד נטו לפני השם בתארה, עם מוכנות לקבל אחריות, להשתנות, לתקן, להתאים. פתיחת הפתח שפותחים ביום הזה את החדר האינטימי ביותר במקדש, מזמינה אותנו לעשות את זה בעצמנו. אבל זאת גם חובה גדולה. כיום, בעבונותינו אין מקדש. ניסיתם פעם לחשוב על כהן גדול, וכידוע מחשבה פוסלת במקדש, את מי הוא צריך לייצא כשהוא נכנס לפני ולפנים? את החברים שנמצאים במצעד הגאווה בירושלים צריך לייצא אותם. את אלו שמתחתים נשים נוכריות הוא צריך לייצא אותם. את אלה ששונאים פה את המדינה הוא צריך לייצא אותם. את אלה שיש להם טיפות בגדלים, בצבעים, את כולם הוא צריך לייצג. את אלה שאין להם טיפות הוא צריך את כולם לייצג. מי עושה את העבודה הזאת היום? מישהו עושה את העבודה הזאת? אנחנו אומרים בתחילת יום הכיפורים שאנחנו מתפללים עם העבריינים. כי לכל העם בשגגה. האם אנחנו שם? אנחנו מכוונים שם? האם כל אחד מבין שהוא יכול קצת להוסיף ולדון את כל המשרה לכף זכות ערב יום הדין, יום הרחמים הזה? יום הכיפורים הוא יום רחמים, הוא יום של לפי משורת הדין. הרב שגר מאיר הערה נפלאה. כולם מכירים את דברי חז"ל שמהו רחום אף אתה רחום. מה הקדוש הוא רחום? גם אתה רחום. זה לאלוקים שבך הופך אותך עם נוכחות אלוקים בתוכך, כי אתה גם רחום. אבל האם יכול להיות שאנחנו רשאים לבקש רחמים מאת הקדוש ברוך הוא? אם אנחנו לא מרחמים, האם יכול להיות שאפשר וצריך לדרוש דרשה הפוכה? מה אתה, האדם רחום, אפתר קדוש ברוך הוא. מה אתה מוכן לרחמים? הרי אתה רוצה לבקש השם ירחם, לא, לא שמגיע לך, זה לפנים משורת הדין. אתה מוכן להתחנן, לרחם, לרחם על הזולת מי שפגע בך, לדון אותו לקו זכות, למרות שזה מאוד קשה, זאת עבודה מאוד קשה. אבל אפשר לגשת ביום הרחם לקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו מרחמים? אנחנו ביום הזה נעמוד לפני אבא ונאמר לו, אתה אבא שלנו, ואנחנו הבנים שלך. כשאנחנו אומרים, הם בנים. גם בנים סוחים הם בנים. אנחנו בנים. ואנחנו מתארים לפניך. אין לי מושג יזכי השנה של השון הזה או מתלבין. אני לא יודע. אבל אני חושב שכל אחד צריך להבין שהלונקה הזאת שקוראים ללשון של זהורית, היא על הכתפיים שלו, שלו באופן פרטי. כי בסופו של דבר כל אחד, כל אחד ואחד יכול להשפיע. לרצות שהשם יגזור עלינו גזרות טובות, שתהיה שנה טובה, שנה של ביטחון ושנה של פריחה רוחנית ופריחה כלכלית ופריחה בכל התחומים לכל עם ישראל כולו. ואני מסיים רק בבקשת סליחה על זה שהרגתי בשיחה. ברכת השם על כולכם, גמר חתימה טובה.